טוב, צהריים טובים. אמנם אנחנו עוד לא ממש 30 יום לפני החג, דורשים בהלכות החג, אבל כיוון שזה אדר א', אז נראה לי שזה בחינה כבר של, של 30 יום לפני החג. והמשנה הראשונה במסכת מגילה, יש עליה כמה שאלות שגם נשאלו על ידי פרשים, ומוביל לשב להבנה מאוד מאוד יסודית, לא רק של קריאת המגילה, אלא בכלל של פורים, וכמו בהרבה מסכתות, המשנה שנבחרת לפתוח את המסכת היא בדרך כלל משנה משמעותית שבאמת מלמדת על הכל. אז המשנה מוכרת, כן, מגילה נקראת ב-11, ב-12 וכולי, לא פחות ולא יותר, ואז מתחיל הפירוט. אולי פשוט נקרא את הדברים ישר בפנים. יש שיעור של הרב מלובביץ' לקחתי ממנו חלק מהדברים, חלק מהדברים קצת הרחבנו קצת על פי בית מדרשנו. אז הרב מלובביץ' אומר ככה, מאחר שקריאת המגילה אינה אלא בי"א ובית י"ג אינה אלא כולה ותקנת דרבנן בזמנים מסוימים לאנשים מסוימים, למה מתחיל במשנה לבאר את זמני קריאת מגילה בי"א ולא בעיקר בי"א ותת"ו? אף הפי שזהו סדר הימים בחודש, אבל במשנה מבאר את הלכות קיום המצווה, אם כן, יותר היה לו להביא את עיקר הקיום ואחר כך את הכולה. ובפרט שהיה יכול לסדר את הימים, ובפרט שהיה יכול לומר סדר הימים, אלא הזמן המאוחר אל המוקדם, מגילה נקראת בתת"ו בי"ד וכו'. והרי זהו באמת הסדר בהמשך המשנה כשמפרש את הזמנים. כרכים המוקפים חומה קוראים בתת"ו, כפרים ועיירות בי"ד, ואחר כך מפרש י"ג וכו'. גם צריך להבין, כדאי לראות פה את המשפט האחרון, לפעמים ככה לא מגיעים אליו, מה שיקשו המפרשים, למה נקעת לשון מגילה נקראת, ולא כמו שכתוב בכל מקום, קוראים את המגילה. אז שתי השאלות פשוטות, מתבקשות, אפשר לומר, הראשונה בוודאי, למה להתחיל? אז נכון שזה ימי החודש, אולי הסיבה שאנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלה הזו, בגלל שאנחנו אומרים, בסדר, סידר את הימים לפי ימי החודש, אבל ברור שזה לא מספיק, כי אם אכן הימים האלה הם ימים כאלה של במקרה זה יוצא ואין ברירה ותקנו תקנה וכולי וכולי, אז צריך בא לידי ביטוי גם במשנה, שלכתוב את העיקר, ואחר כך לכתוב את התפל, את המזדמן, את הנצרך, ולא להתחיל עם הימים האלה, זה דבר שלכאורה הוא קשה. והלשון, מעניין, הלשון, זה משהו שאולי אנחנו פחות חושבים עליו לבד, בעיקר שרגילים במסכת מגילה, ואותו, מגילה נקראת, אבל האמת ש יותר רגיוני לכתוב קוראים את המגילה, הרי מדברים על הבן אדם, לא, המגילה היא לא האישו, מה שנקרא, היא החפצה. קוראים אותה, אבל העיקר הדיון הוא על האדם, על האנשים, עלינו, שקוראים את המגילה. אז מה זה מגילה נקראת? מי זאת המגילה? מה, המגילה היא עניין, היא פונקציה פה בסיפור? אני מאוד אהבתי את השאלה הזאת, כי מבחינתי זה, אני אומר ככה בסוגריים, זה לימוד גדול על דיוק בלשון של חז"ל. במשניות בוודאי, גם בגמרא כמובן, אבל ודאי המשניות הם במקום מאוד מאוד גבוה מבחינת הסגנון שלהם והכתיבה שלהם. זו כתיבה מיוחדת שבחרה מה לכתוב, מה לא ואיך לכתוב, ולכן כל דיוק הזה בדרך כלל יכול להוביל ליותר פנימה, להבנה פנימית של הדברים. אז זה שאלות ממש בפשט המשנה, רבי מלובביץ'. הראשונים כולם כל מי שלומד את המסכת ויש לו אפשרות קצת ללמוד יותר בעיון, אז נתקל בשאלה המפורסמת. אני הבאתי פה את הרן, ככה הכי קצר והכי קולע, ויש כאן שאלה, מה ראו אנשי הכנסת הגדולה? לחלוק מצווה זו לימים חלוקים, ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לקרחים, מה שאין כן בשאר המצוות, שהרי התורה אמרה, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. כלומר, עכשיו אנחנו, שימו לב, אנחנו לא מדברים עכשיו על י"א, י"ב, י"ג, זה כבר בכלל, זה הרן אפילו לא, הרן נקרא, הרן עוד נמצא קודם. הרן אומר, בוא נלך למגילה עצמה, לסיפור עצמו. הרי י"א י"ב י"ג זה כבר כל מיני בני כפרים וכל מיני, באמת לכאורה, כל מיני אילוצים שצריך לזה. אבל המגילה עצמה, קרה משהו, קרה נס, עוד יום, פחות יום, שם נלחמו עוד קצת, אז הוסיפו. בסוף יש לנו כלל, תורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם. אנחנו מכירים אולי את הסיפור של לא תתגודדו, סתם אני רק קצת להבליט את העניין הזה, שיש תמיד, התורה תמיד חותרת לאחדות. הרי לחלק את זה לדינים שונים, לימים שונים, זה ממש אפשר לומר מסוכן. זה סוג שמסוכן, הרי בסוף צריך, על פי התורה אשר ירוחה, היה משפט שמורך תעשה, כל אחד פה יקבע עכשיו. תגידו, בסדר, זה לא כל אחד. אנשי כנסת הגדולה קבעו, ברור. הם קבעו, את זה אנחנו רוצים להבין, אבל גם כשהם קובעים, הם לכאורה יכולים ליצור פה איזה פתח, איזה תקדים, לקרוא לזה תקדים, שקובעים חג ועושים אותו ימים שונים, לאלה, לאלה, לאלה. באמת בפורים, לפעמים מרגישים את זה, לא? אתה נמצא ב-י"ד בירושלים, יום רגיל לגמרי, כזה, זה, אתה נמצא בתתוו, באיזה יום, זהו, העולם חוזר, ששם פורים, לא אומרים תחנון, עוד קצת מבוסמים מהיין, אבל חוץ מזה, זהו, חזרנו לשגרה, שם זה חג, ירושלמים, מקומות שעושים, אתה לא יכול לדבר איתם בכלל, מה זה הדבר הזה? כאילו, אנחנו שני אנשים, מרחק של 10 דקות, רבע שעה נסיעה, ואנחנו, דבר לכאורה בעייתי, כל הראשונים תמהו, על הדבר הזה, מה ראו לתקן את זה בצורה הזאת. אז אנחנו נלך פה, נתחיל עם ההסברים שניתנו, וננסה ברשותכם קצת להעמיק את הדבר הזה אולי לעומקים היותר פנימיים שלו. אז הרן על המקום, הרן מיישב את הדבר לכאורה, ואומר, הרן הוא ארוך, אני תמיד מציע, אל תבנו על זה, כמובן תסתכלו בפנים, זה ברור, אבל צורך השיעור שלנו, אומר הרן, יש לומר, שמפני שהיהודים יושבים בערי הפרזות, והיהודים אשר בשושן לא נחו מביהם ביום אחד, שהרי היהודים הפרזים נחו ב-14, ובשושן ב-15, ועשו מאליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה. לפיכך, כשקבעו עליהם יום טוב לדורות, קבעו לכל אחד ביום שנח בו, וישוב את כל הכרחים לשושן, שהיא מוקפת חומה, מפני שבה היה עיקר הנס. על פניו, לי מאוד לא פשוט עם התשובה הזאת. מה רן אומר? הוא כמעט לא הוסיף לנו כלום על השאלה, כי מה רן אומר? רן אומר, תשמע, זה מה שקרה. זה מה שקרה, אלה נחו ב-י"ד, אלה נלחמו יום נוסף, אז הם נחו בתתוו. ואז מה הוא אומר? ואז זה נראה כאילו גררו אותם, ואז באו אנשי כנסת הגדולה, אמרו להם, וואלה, אתם נחתם ב-י"ד? טוב, הלאה, אנחנו ניתן לכם. אתם נחתם בתתוו? טוב, בסדר, נשאיר לכם תתוו. מה זאת אומרת? אני שואל, כן? אני אנסה להבין, אני אנסה תכף להגיד, מה אני חושב כוונת הרן בעומק, רק הוא אומר את זה ככה בקיצור, אבל ככה בצורה פשוטה, אתה לא כל כך מבין מה זה עוזר לך. בסוף שיבואו את זה גדולה, יגידו, חבר'ה, כל הכבוד, אתם נחתם בזה, אתם בזה, מצוין, מעולה, אשריכם שזה. תכלס, עכשיו אנחנו קובעים חג לדורות, אנחנו מיישרים קו. או על זה, או על זה, בסדר, יהיה דיון, איפה, לא נראה לי שהיה לנו איזה קושייה אם זה היה ככה. בואו תנסו לדמיין שהייתם נולדים לתוך עולם, שפורים הוא נגיד בתתוו, למה? כי זה נעשה בשושן הנס, ואז היו מסבירים לנו בכל המקורות, זה, היו אומרים לנו, תקשיבו, בשושן נעשה הנס, נכון שבאצלם הם נחו יום קודם, אבל ישרו קו, כולם בתתוו, וואלה, יש חג, מבחינתנו, שמחים, עליזים, הכל טוב. מה זה, למה לעשות יומיים? בעצם, לכאורה, הוא לא ממש ענה על השאלה, הרי מה הוא שאל? הוא שאל משפט אחד יהיה לכם. אסור לעשות יומיים, אז מה עזרת? כאילו, מה פתרת בזה שככה הייתה המציאות? אז דבר הזה, אני רוצה להציע תכף, ממש עוד כמה דקות, רוצה להציע את העומק לעניות דעתי שנמצא בתוך הדברים של הר"ן, וכדרכם של הראשונים כותבים אותם בקיצור. כדי ללכת שלב אחד עוד יותר לעומק, נביא את מה שאומר רבי מלובביץ' וגם פה ננסה ללכת לראות קצת יותר. אז אומר רבי מלובביץ', נגיד את הדברים ככה בפנים, כתובים בצורה שמאוד נעים לקרוא אותה, אומר ככה. בסגנון אחר, קריאת המגילה בי"א וכו', אף אפי שסיבתה היא תקנה לגברה, כן, לאדם ולא לא למגילה, אבל על ידי זה נפעל גם בחפצה, בקריאת המגילה, שזה נעשה בשייכות לבני הכפרים זמן של קריאת המגילה. כשקוראים את המגילה אז, הנה, לא זו בלבד שבני הכפרים מקיימים מצוות קריאת מגילה המוטלת עליהם, אלא גם המגילה נקראת קיום קריאת המגילה כדבאי. וכמובן, גם ממה שכתוב בגמרא, שאשי כנסת הגדולה, תקנו את מצוות קריאה מגילה, הם תקנו את כל הזמנים. וזהו הלשון, מגילה נקראת, לא קוראים את המגילה. אז קודם כל בואו אני אעצור רגע פה, תראו איך מהדיוק הזה של מגילה נקראת, או קוראים את המגילה, תראו איך מזה הוא קודם כל לומד, הוא אומר, תשמע, אם היה כתוב קוראים את המגילה, אז אנחנו מה היינו אומרים? שהכל, כל הסיפור זה מה? זה תקנה למי? תקנה לאדם, תקנה לאנשים, יש כאלה, יש כאלה, יש להם רחוקים, לא יכולים, הם באים לכפר, באים לעיר, טוב, נתקן להם. כשאתה אומר, המגילה נקראת על החפצה, אומר רמי מלובביץ', הוא אומר, זה הזמן של המגילה להיקרות. שימו לב, זה כאילו דיוק קטן כזה שאתה נוטה לפעמים להעביר אותו ולהגיד, שמה, זה לא כזה משמעותי, אבל באמת, באמת זה יסוד מאוד, מאוד גדול. הוא אומר, זה שלא מדברים על האדם, אלא מדברים על החפץ, כשמדברים על החפץ, כאילו על החפץ, כן, מדברים על המגילה, זה כאילו המשנה, רבי כאילו אומר לך, תקשיב, זה הזמן של המגילה להיקרות, זה לא פתרון לאנשים, זה הזמן לכתחילה, סוג של לכתחילה. מה זה אומר לכתחילה? זה אז ממשיך רמי לובביץ' ואומר, הוא מתחיל מיהודה לפי ב' ויהוד ג', קריאת המגילה בימים אלו, הוא לא רק עניין של קוראים את המגילה דין ויתר במעשה וקיום המצווה מצד הגברה, אלא המגילה נקראת, וזהו זמן קריאתה של המגילה. יתרה מזאת, מה שכתוב בגמרא, שאני הייתה גדולה, רמזו את הזמנים האלה במגילה בזמניהם, זמנים הרבה תקנוניהם, נמצא שלא זו בלבד שהימים האלה הם זמנים שקריאת המגילה, אלא שהקריאה בזמנים האלה היא, שימו לב, בעיקרה שווה לימי י' ות' ו'. והם נכללים כולם בזמניהם, והם לא על דרך זמן של תשלומים, אלא הם עצם הזמן. מה שחסר לי בדברים של רבי מלובביץ' זה למה. רבי מלובביץ' אומר לך קביעה, וקביעה מאוד מאוד משמעותית וחשובה. לי עזרה מאוד, כשלמדתי את זה פעם ראשונה, לי עזרה מאוד להבין שיש פה משהו, וצריך להבין מה זה המשהו הזה. כי מה הוא אומר? הוא אומר, זה ש... שימו לב לשני הדיוקים שלו, שניהם הולכים לאותו כיוון. המגילה נקראת ומתחילים עם י' א', י' ב' וי' ג'. אחורה הם צריכים להיות בסוף, אומר רבי מלובביץ' לא. כתבו לך את זה ככה כדי להגיד לך, תקשיב, זה שקוראים את המגילה בימים האלה, זה ימים שקריאת המגילה הם שווים לי' ד' ו' ת' ו'. כלומר, הם כאילו סוג של לכתחילה. נכון שבמציאות זה נוצר כתוצאה מכל מיני אילוצים, במרכאות, כן, הם לא יכולים להגיע, הם כן יכולים להגיע, הם לא מסתדר, אבל באמת בעומק, המשנה בעצם רומזת לך בעומק, זה, יש פה משהו לכתחילה, שאותו אנחנו רוצים להבין, מהו הדבר הזה. אבל זה יוצא ברור מתוך ההסבר שלו למשנה הזאת, שככה היא נקטה בשני השינויים הגדולים האלה, מגילה נקראת בי"א, י"ב וי"ג, להגיד שזה זמן קריאת המגילה לכתחילה. אבל, עוד פעם, מה חסר פה? חסר פה להבין, אוקיי, אבל למה? זאת אומרת, בסוף, בסדר, הבנו, זה ככה, אבל לאור השאלה של הרן, הרי זה מחריף את זה עוד יותר. כי לא רק שתקנו יומיים, י"ד ו"ו, אלא תקנו חמישה ימים. בכלל, מה שנקרא, איבדנו את זה לגמרי, כאילו. מיום אחד שיש בכל המקומות, בכל החגים מהתורה, הגענו לחמישה ימים של חג. זה ממש הפוך מכל הכיוון. אז למה? פה חסר קצת את ההבנה. אבל הרבי מלובביץ' עצמו אומר כיוון, ומתוך הכיוון שלו אני רוצה בעזרת השם להעמיק את זה יותר בעזרת כמה דברים נוספים. מה הוא אומר? בואו נראה את זה ביחד, מקור 6, אומר רבי מלובביץ' ככה. זה שבקדת המגילה מצינו עניין שגם הימים שבעצם אינם זמן הקריאה, נעשים לזמן של הקריאה, יש לומר הטעם בזה. כי כל העניין של המגילה, בין הכתיבה בין הקריאה, הוא באופן כזה. כתיבת המגילה לא הייתה בדומה לכתיבה דשאר ספרי התורה, נביאים וכתובים, ובטח חמישה חומשי תורה, שהכתיבה הייתה מלכתחילה בציווי השם. מה שאין כן כתיבת המגילה, הייתה על ידי בקשת אסתר, כתבוני לדורות. וכמו שאומרת הגמרא, החכמים, אנשי כנסת הגדולה, היה אצלם שקלא וטריא, ודעות בזה וכולי, כן, בדף זין, מי שלמד, יודע, מי שזה, שם כתבוני, כן כתבוני, אפשר לכתוב, לא אפשר לכתוב, היה דיון, ועל דרך זה, גם בנוגע לעצם היום טוב דפורים וקריאת מגילה, שגם על זה בקשת אסתר כיווני לדורות, ושקלה וטריה ודעות של חכמים בזה. אז תראו, הוא אומר משהו, ואתה מנסה להבין מה הוא מתכוון. מה עומק דבריו? כי מה אומר רבי מלובביץ'? למה עשו יומיים או חמישה ימים? לא יומיים, חמישה ימים. כי הכל פה התחיל מלמטה. אגב, זה מאוד מזכיר את הרן, כי אתם זוכרים מה הרן אמר? הרן, שהוא אומר את התשובה שלו, הוא אומר, הם עשו בשטח, אלה נחו בי"ד, אלה נחו בט"ו, אחר כך במששת הגדולה, קיברו את זה כיומיים. עכשיו, אני שואל רק במחילה, כאילו, אני בטוח שהוא מתכוון לזה, רק הוא לא כתב את זה שוב, בגלל גדלותם של הגדולים, הם כותבים את הדברים בקיצור, אז מה? אז מה אם זה התחיל מלמטה והם ביקשו? עדיין, מה היינו מצפים מההנהגה, הנהגה התורנית? יבואו שיש הגדולה, יגידו להם, בסדר, התעוררתם, כל הכבוד שהתעוררתם, זה באמת יפה מאוד, וזה משמעותי מאוד, והדר קיבלו על מלחשוורוש, וטוב מאוד על היוזמה, והלקיחת האחריות וכו'. אבל, תקשיבו, התורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם. יש לנו כלל שאומר, כל דתקון רבנן, מה המשך המשפט? כן, דאורייתא תקון. כל דתקון רבנן, כן, דאורייתא תקון. זאת אומרת, רבנן פה לא ממציאים את לא ממציאים את הגלגל. יש להם דרך איך לתקן תקנות. אם יש להם דרך איך לתקן תקנות, אז הם צריכים לתקן, כמו שהתורה אומרת, משפט אחד, יהיה לכם, על פי התורה אשר יורוך. אז למה הנושא הזה של ההתעוררות שהייתה מלמטה, גרמה לאנשי כנסת הגדולה לתקן את התקנה באופן הזה, שבאמת מחלק את זה לימים שונים? זאת נראה לי הנקודה הפנימית שקצת חסרה פה בדברים, בינתיים זה הולך לשם, אבל חסר פה את העניין. אז אני רוצה עכשיו לעלות ברשותכם עוד קומה עם הרב קוק, ובמחילה גדולה עוד אחרי הרב קוק נסות ככה להעמיק את הדברים שלו ושל כולם עוד קצת. מצוות ראייה, תמיד שאני מגיע לפה, גם בחנוכה וגם בפורים, במקרה או שלא במקרה, יש לי בשיעורים שאני אוהב לתת, יש לי דברים מהרב קוק מצוות ראייה, אני תמיד אומר, לא רוצה לשאול את השאלה, מי מכיר את הספר מצוות ראייה, כי לא תמיד נעים ככה מבחינת התשובות, אבל בסטטיסטיקה הרבה לא מכירים, ואני חושב שחשוב להכיר, כי מצוות ראייה זה ספר של הרב קוק על השולחן ערוך. והרב קוק, אנחנו רגילים ללמוד אותו בדברים הרוחניים, ואכן ברור ששם הייתה לו בשורה מדהימה, אבל כידוע הוא כתב שוטים, וגם כן רואים רק את, ככה, את הכריכה שלהם מבחוץ, עזרת כהן, משפט כהן, דת כהן, יודעים שהרב קוק כתב, לא יוצא הרבה פעמים לפגוש את זה בפנים, ומצוות ראייה זה על שולחן ערוך. ויותר נכון, הוא שולחן ערוך, הוא הולך עם הגרא, לא משנה, הוא, אבל הוא דן בעומק וביסודיות כדרכו, וחשוב להכיר אותו גם, גם במקום הזה. כל פנים, אז יש פה סימן תף רי שפחת, שולחן ערוך, חות מגילה. אומר הרב קוק ככה, בטעם חילוק המקומות בכלל בין המוקפים לעיירות וכפרים. אז ברור שהוקשה לו הדבר הזה, עכשיו תראו מה הוא אומר. נראה לי, על פי דברי הרמב״ם, הלכות ממרים, שמכלל בל תוסיפו שלא יקבעו חכמים דברים כשל תורה. ומתוך כך, ראו חכמים לעשות היכר במצוות דבריהם, שיהיה ניכר שאינו מן התורה. בזה, שבמצוות התורה לא מצינו הבדל וחילוק מקומות, רק משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. תראו איך הוא לוקח את הקושייה של הרן, והולך כאילו בדיוק 180 מעלות הפוך, וזה לא פשוט. תכף נגיד על זה משהו, אבל אני קודם כל אגמור לקרוא אותו. וכאן נראה כאין נוספה דברי תורה. כדי אמרינן, ממחת נביאים ושבע נביאות עמדו לישראל, וכולם לא הוסיפו על מה שכתוב בתורה, כי היא מקרא מגילה, בדף י' ד'. משום אחי, קבוע הדבר לאורות שאין לה קבע של תורה, יש פה כוכבית שחסר פה כמה מילים, כי היא משתנה לפי המקום ולפי הצורך בכפרים. שימו לב מה הוא אומר, לפני שנראה עוד משפט אחד שהוא זורק גם על חנוכה. הוא לוקח את זה כאילו בהפוך על הפוך ממה שהר"ן אומר, ואני רוצה גם עליו לשאול ולהבין את דבריו ונסות להציע להם הסבר. כי מה אומר הרב קוק? אומר הרב קוק, תשמע, אם יתקנו בדיוק כמו התורה, בסוף זה ייראה, יחשבו שזה תורה. ולכן דווקא הם חייבים לשנות מהתורה. עכשיו אני לא מבין, הרי בסוף אמרנו כל זה תקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון. אז זאת אומרת, הם צריכים לתקן דווקא כדי שיראו שזה בא מהתורה. אלא מה, אני חושב שהוא קצת מרגיש בשאלה הזאת, אבל הוא אומר, תשמע, פה זו התקנה הראשונה הגדולה שהם מתקנים, קריאת מגילה, זה גם נכתב בספר. זה ממש נראה כאילו חכמים פה עכשיו, הם פשוט ממשיכים את התורה כאילו. הם ממש רוצים להראות לנו שהכוח שלהם הוא כמו הכוח של תורה, ואז הם פחדו מזה, ואז הם אמרו, לא, אנחנו נעשה דווקא שאתה תראה שזה דרבנן. לא יהיה לך ספקות בכלל שזה תורה. אתה תהיה בטוח שזה דרבנן. עכשיו אני מקווה שמה שאני אציע תכף עוד כמה דקות, שתי דקות, יסביר לעומק את מה שהוא אומר, אבל בצורה פשוטה אני לא כל כך מבין את מה שהוא אומר. זאת אומרת, אני, אם היה פה, אם היה אפשר לדבר, אז היינו שואלים אותו, מה, אבל זה תרתי דסתרי, הרי הרן לקח את משפט אחד יהיה לכם, ואמר לנו שבגלל זה לא עושים יומיים. ובא הרב קוק ואומר, לא, דווקא בגלל משפט אחד יהיה לכם, אז אני רוצה שהם לא יעשו יומיים, כדי שיהיה ברור. זה תורה, זה דרבנן. אבל התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, אז היא למי אמרה את זה? היא אמרה את זה לחכמים. אז מה, היא אומרת לחכמים משפט אחד יהיה לכם, אבל מה? אבל היא מתכוונת, אבל בפועל תעשו שיראו את ההבדל ביניכם לבין התורה. צריך הבנה. המעניין, שזה באמת היה לי חידוש גדול ככה בזכות הרב קוק, פעם ראשונה שראיתי את זה, ממש היה לי שמחה גדולה מאוד ממש, כי אף פעם לא חשבתי על זה. בחנוכה, נכון, תמיד אנחנו יודעים, מהדרים, חנוכה. ואף פעם לא חשבתי על זה, כאילו, וואלה, למה דווקא בחנוכה יש את זה? אז יש איזה הסבר רוחני של הרב קוק, יש איזה איגרת שהוא מסביר את הדבר הזה, ומבחינה הלכתית, אף פעם לא חשבתי על הדבר הזה, כאילו שבעצם משפט אחד יהיה לכם, ואיך הם משנים את זה, והם אומרים, אתה ככה, בית אחד יהיה כזה, בית אחד יהיה כזה, זה לכאורה נגד. והוא אומר, תראו את המשפט הבא, ואולי היינו תמה דחנוכה, דשמו בה חילוקים בין חובה למהדרין למהדרין וכו', כדי שלא יהיה שוב ממש לשל תורה. ונראים הדברים, עכשיו הרב קוק, שימו לב מה הוא אומר, נראים הדברים, שאנשי הכנסת הגדולה ראו, שמעת השם הייתה זאת, שלא יהיה בזה חוקה אחת, דומה לשל תורה, במה שעלה באדם לאחר יום טוב דשושן, וממילא ראו, שאין מספיק לחלק רק בין שושן משאר הירות, דאם כן, משך הזמן, אם לא ידורו ישראל בשושן, אז יבטל העיקר, ויהיה הוספה כדרך, על דרך התורה. וכיוון שהרה מן השמיים, בא להם על ידי שושן, הכירו שרצון השם יתברך שיהיו הערים הנחלקות דומות לשושן. וזה פשוט, שכאשר רצו לחלק במקום למקום, עשו כאין תורה. וכיוון שמצינו בתורה חילוקי דינים בין הערים הפזורות למוקפים, על כן גם בזה, כיוון שהוזקקו לחלק, חילקו בדבר שמצינו בו חילוק בתורה. אז עוד פעם שימו לב, שוב זה הולך לאותה נקודה. בסוף לאיפה כולם מגיעים? לאיפה כולם בסוף מגיעים כשהם רוצים להסביר את הדבר? למציאות שהייתה שם. מציאות שהייתה שם, היה ערים כאלה, והיה ערים כאלה, ראו את זה מהשמיים של הכנסת הגדולה, אמרו, וואלה, זה סימן משמיים, שאנחנו צריכים לעשות פה לא ממש כמו של התורה, אלא דווקא לשנות מהתורה. ושוב אני מנסה פה להבין את העומק הפנימי, כי הרי כל הזמן עומד לך ברקע, מה שהרב קוק בעצמו אמר, משפט אחד יהיה לכם, ולא פשוט לשנות, ובכל זאת מחליטים לשנות ולהגיד, לא, פה במקרה הזה אנחנו, ולמה אנחנו עושים את זה פה? כי ראינו איזה איתות כזה מהשמיים, הבנו, לא, פה זה משהו אחר, פה עושים את זה בצורה הזאת. אבל עדיין, זה לא פשוט. איך, מאיפה הכוח, מאיפה ההבנה הפנימית, שאכן פה צריך להיות משהו אחר. אז אני רוצה להציע ברשותכם להגיד את הרעיון ככה בעל פה, ויכול להיות שאת התוספת שלו נראה לי כבר אולי נעשה, כיוון שיש פה עוד הרבה דברים ומקורות, יכול להיות שנעשה את זה בעוד שיעור נוסף ונפרד, אבל אני רוצה קודם כל להבין לעומק את מה שנראה לי הרעיון הפנימי שעומד פה מאחורי הדברים. תראו. ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שאגב בשבוע הבא, ביום שלישי, יש אירוע מאוד גדול בבנייני האומה, שיהיו שותפים פה כל הישיבות הגבוהות וכל ישיבות ההסדר בארץ, התפרסם בכל הענולים של שבת, מי שראה את זה, לציון 40 שנה לפטירתו. של הרב צבי יהודה. התחלנו לדבר בתוכנו הרמים על אפשרות כזאת או אחרת שאנחנו ניסע מהישיבה, חלק, כולם, מי שירצה, לא יודע, נראה איך נעשה את זה, אבל יהיה מאוד חשוב להכיר את הדמות, לשמוע עליה וכו'. כל פנים, סוגר את הסוגריים. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, שמעתי את זה מפיו, הזכות לשמוע את זה מפיו כמה וכמה פעמים בשנה שהייתי מאוד קרוב אליו. מה זה מאוד קרוב? יחסית, כן, פעמיים בשבוע, שיעור ביום שני, שיעור שודה שלישית בשבת. הוא תמיד היה מביא את הפסוק בתהילים, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. והיה מדבר על ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב המקור שלה הוא אלוקי, הוא אחד, הוא אחדותי, הוא אמת אחת מוחלטת. זה התורה שבכתב, כידוע. שתיים זו שמענו אנחנו. אנחנו, בכלי הקבלה שלנו, אנחנו זה עם ישראל כולו, אנחנו זה חכמי ישראל, אנחנו כבר שמענו שתיים. כלומר, אנחנו כבר 70 פנים לתורה. אנחנו מקבלים, כל אחד מקבל את התורה בצורה אחרת. כל אחד נפגש עם התורה בצורה אחרת. כל אחד מבין אותה, לומד אותה וחי אותה, מה זה בצורה אחרת? בסוף יש דברים, כמובן, כולם עושים אותו הדבר, מבחינה מעשית, אלא אם כן, יש מחלוקות שגם אנחנו מכירים, מחלוקות ומנהגים וכולי, שעד היום אין עליהם קביעה אחת, כי לא נאמר עליהם, אין להם פסק מבית דין גדול, איזה הלכה משה מסיני, או פסק מוחלט, ויש הבדלים, אבל בהרבה דברים אחרים אנחנו באמת עושים דבר אחד, אבל כשהדברים יורדים למציאות, הם בהחלט מתחלקים, הם בהחלט מתפשטים בתוך האומה. ואז אנחנו מסתכלים עכשיו מה קורה בעצם מבחינה היסטורית, ואנחנו יודעים, זה דבר מפורסם, שמן הסתם ככל שיתקרב פורים, אז יהיו שיעורים כאלה ואחרים שיסבירו את הדבר הזה לעומק, שאנחנו יודעים שעד זמן פורים, עד זמן אחשוורוש, עד הזמן הזה שבין בית ראשון לבית שני, כל המהלך של בית ראשון היה בעצם בחינת תורה שבכתב, בחינת הנבואה. הנבואה באה מלמעלה למטה. היא דבר אחד. אין שני נביאים. יש נביא שלוח, הוא אומר, הוא מביא את דבר השם. הנביאים לא נחלקים. יכול להיות שיהיה כמה נביאים, אבל הם לא נחלקים. הם מביאים את דבר השם בצורה ברורה. וזה ממש שפע גדול שמגיע אלינו מלמעלה למטה. וזה בא לידי ביטוי בזה שעד התקופה הזאת כמובן גם אין משנה ואין בוודאי גמרא ויש תורה שבעל פה, בעל פה, אבל היא בעל פה וזה בדיוק העניין, למה היא בעל פה? תורה שבכתב היא כתובה, היא אחת, היא מוחלטת, היא כתובה, היא ניתנה, זהו, אי אפשר לשנות בה, לא קוצו של יוד. תורה שבעל פה, מחלוקות, הם חלק מהסיפור, הבירורים, ההתחדשויות, יש דברים שמתחדשים, יש לך שנים. הייתה תורה שבעל פה, אבל היא לא נכתבה. היא הייתה מאוד, מאוד בעל פה. אגב, בקושי היו מחלוקות. מי שמכיר את הרמב״ם, הקדמה למשנה, כן, הקדמה למשנה, חשוב מאוד ללמוד את הקדמות, כל הקדמות הרמב״ם, כמובן שמונה פרקים, הקדמה למסכת אבות, אבל גם ההקדמה למשנה בכלל מאוד חשובה. הקדמה לפרק חלת, כמובן, כל אגדות חז"ל ועולם הבא וכל הדברים האלה. אומר הרמב״ם, הקדמה למשנה, עד שמאי והלל לא היו מחלוקות. עוד מעט נגיע בדף היומי, מסכת חגיגה, מחלוקת על הסמיכה שהייתה שם בתחילת פרק שני, מסכת חגיגה, מחלוקת ראשונה בעצם שהייתה ותיקה, מחלוקת שכבר הייתה בתקופת הזוגות, מחלוקת ככה שהולכת עם עם ישראל הרבה זמן, לא היה כמעט מחלוקות, שמאי והלל עצמם מעט מחלוקות, ואחר כך משרבו התלמידים, התרבו המחלוקות. זה שאין מחלוקות, זה אומר שהתקופה היא תקופה של מלמעלה למטה. הדברים באים בצורה מוחלטת, וכולם מקבלים ועושים. מבחינת משפט אחד יהיה לכם. אבל, באמת, בדיוק בתקופה הזאת, שבית המקדש הראשון נחרב, אנחנו עומדים לפני בתפר, לפני העלייה לבית שני, בית שני הולך להיות זמן של תורה שבעל פה, זמן של בית מקדש שני שהוא שונה בבית המקדש הראשון, וכל התורה שונה, כל ההופעה, גם העלייה לארץ היא שונה. דיברנו בזמנו בשיעור של ט"ו בשבט, על כך שהעלייה לארץ הייתה בצורה של התיישבות, לא בצורה של כיבוש. כיבוש זה משהו מלמעלה למטה, זה כוח כללי כזה שכובש ויוצר עובדות בשטח. התנחלות או התיישבות, זה משהו שמגיע מהשטח, זה נקרא חזקה. בלשון של הקניינים, זה נקרא קניין חזקה. זה משהו שאתה עושה, וזה עכשיו תקופת המעבר. ופורים, סיפור הזה שפורים מתרחש בדיוק בזמן הזה של התפר. ולכן פה, הכל מתחיל מהתעוררות מלמטה. כל מי שראינו פה אומר, מדבר על כך, התחיל מהר"ן, שתכף נראה את ה... לענייננו, אני אגיע תכף לעניין, אומר, הר"ן אמר, הם עשו מלמטה, אנשי שושן עשו ככה, אנשי זה עשו ככה, זאת אומרת, היה פה התעוררות, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, הם מתעוררים, הם עושים מלמטה הם רוצים לעשות, וגם גם הרבי מלובביץ' אמר, הייתה שקלה וטריה, אסתר אומרת, אני מבקש שתכתבו אותי. היא מתעקשת, תכניסו את זה לתוך התנ"ך, אני רוצה להיות כלולה. נכון, אני כבר בית, אני כבר לפני בית שני, אני כבר בבחינת תורה שבעל פה, אני לכאורה כבר לא ממש תנ"ך הקלאסי, אבל אני רוצה להיות מחוברת לתנ"ך, שאני לא יהיה רק תורה שבעל פה. אני רוצה להיות גם וגם, רוצה להיות מחוברת. יש שקלה וטריה כי יש רצון, יש התעוררות. ואז ממשיך את זה הרב קוק ואומר, מה הם ראו? הם ראו עוד פעם, הם ראו את ה... ראו איזה איתות אלוקי, פה הוא מכניס כבר את אנשי הכנסת הגדולה, כן, הם כמובן ברוח הקודש שלהם, רואים את המציאות, רואים שבמציאות הייתה התעוררות מלמטה לעשות גם ביום הזה וגם ביום הזה, הם שואלים את עצמם, מה רצון השם? מה השם אומר לנו בזה שהייתה כזאת התעוררות גדולה, הרי כל המון ככל שדה, אם אתה רואה אנשים מתעוררים למשהו, מפעמת בהם איזשהו רוח של התקופה. איזה רוח מפעמת פה? ואז, כנראה, פה אני רוצה להציע, שמה שאומרים לעצמם אנשי כנסת הגדולה, שזה אני חושב העומק של כל מה שקראנו פה עד עכשיו, אומרים לעצמם, עכשיו זה הזמן דווקא להבליט את הייחודיות של תורה שבעל פה. כי באמת, משפט אחד יהיה לכם, זה באמת דבר נכון. ודבר שהוא נכון ונכון גם אחרי שיש תורה שבעל פה, עדיין אנחנו כל הזמן זוכרים שלא פשוט. יש לו תתגודדו, יש זה, זה לא, לא כל פעם עכשיו אנחנו נבוא, נגיד, טוב, כל דבר נחלוק אותו, כל דבר נעשה ממנו כמה מנהגים, כמה דינים, לא פשוט, זה כל הזמן נמצא ברקע, התורה שבכתב היא נצחית. היא כל הזמן פה והיא כל הזמן, אבל יש לפעמים אירועים, כאלה אירועי סי, שאומרים לנו לבטא דווקא את הדבר השני. ומה הדבר השני? הדבר השני זה... פה אנחנו נבטא את הבחינה של תורה שבעל פה. הבחינה של תורה שבעל פה היא מבחינה בין אנשים. היא מבחינה בין מקומות. אני, זמנו שעסקתי בסוגיה הזאת, אז ראיתי כמה מקורות נפלאים בשם ישמואל על הדבר הזה, אני חושב שהבאתי פה את חלקם. תראו במקור 8. לפי האמור יובן, שגם לדורות תקנו, שיהיו הפורים בזמנים חלוקים, ולאסור של זה בזה, להורות שכל ישראל מקבלים זה מזה, והם כאיש אחד חברים, אף על פי שנראים כחלוקים. מה גם כשהם מפוזרים בגלויות וארצות שונות, ששינוי האוויר והאקלימים גורמים שינוי וחילוק, מכל מקום באמת אינם חלוקים, כמו שימי הפורים נראים חלוקים, ומכל מקום אינם חלוקים, ונאסר של זה בזה. שימו לב, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, הרי המן אמר את הפסוק, אחד הפסוקים הכי משמעותיים, כל משמעותי, אבל המן אמר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כמובן שהוא מבחינתו הסיפה, זה היה, מבחינתו הסיפה הייתה העיקר. שומע, אומר לו, תשמע, יש איזה עם אחד, זה הצליל של הדברים שלו, יש איזה עם אחד, הוא כזה עם... לא, אולי עם בכלל, זה איזשהו אוסף של אנשים שיאללה, צריך פטר מהם, הם לא, אין להם פה זה. אבל ברוח הקודש של המגילה, באמת במילים האלה כתוב הכל. ישנו עם אחד, שהוא מפוזר ומפורד וזה טוב. לא בפירוד חלילה, בפירוד השלילי. יש אחדות פנימית. כלומר, הבחינה של תורה שבכתב, שהיא הבחינה שמשפט אחד יהיה לכם, היא הבחינה של האחדות כל ישראל בשורשם לעם אחד. אהבת ישראל ונשמת ישראל והתניה שאומר שכולם גופים נשמה אחת וגופים מחולקים. כל זה בבחינת ישנו עם אחד, גוי אחד בארץ. זה, 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 מכאן הכל מתחיל, זה ברור. וכל האנשים השונים צריכים כל הזמן להתקשר לנקודת האחדות הפנימית. אבל הגדול, והוא מאוד משמעותי, האחדות היא לא אחידות. זה משפט שחשוב לזכור אותו. אחדות היא לא אחידות. לא צריך להיות בלחץ מזה שמישהו אחר חושב אחרת ממך. לא צריך להיות בלחץ מזה שמישהו אחר פלל אחרת ממך, ומנגן אחרת ממך, ושר אחרת ממך, ומתנהל אחרת ממך, וחושב אחרת ממך, הכל בסדר. תהיה רגוע, הכל בסדר. תשמע את מה שהוא אומר. תורת ארץ ישראל, תלמידי חכמים, מנעימים זה לזה, שומעים, מקשיבים, לך יש כיוון, לי יש כיוון, אתה מייצג כנראה, אתה כנראה באת על העולם, שורש נשמתך הזה כדי לצעוק את הצעקה הזאת. והוא את הצעקה הזאת, ואני את הצעקה הזאת, וכולנו אחדותים, וכולנו מחוברים, עם כל הביקורת, כל המחלוקות, עם כל הזה, גם בהקשר של מה שמסתובב עכשיו, אבל בלי קשר, לא, זה, לא התכוונתי לדווקא הדבר הזה, למרות שתמיד אני מתלבט על החבר'ה בישיבה, שאלתי אחד או שניים אחרי השבת, תגידו, הבנתם מה התכוונתי בליל שבת, שאמרתי וזה, אמרו, לא יודע מה אתה מדבר. אמרתי, איך אני אדרוש את זה, לשבח או לגנאי? אז קודם כל לשבח. לשבח זה שיש ישיבות שבטח כל הארוחות, זה, שמעת, רמי למה, הציעו את הספרים, מה אתה אומר, מה אצלנו, הרב הזה חתום, הרב הזה לא חתום, הוא בפנים, הוא בחוץ, אבא שלי אמר לי ככה, והרב שלי בישיבה תיכונית אמר לי ככה, ובוא נעשה עצומה ככה, ו... בוא, חבר'ה, חיים את העולם הבריא, הטבעי, מחוברים, אוהבים את התורה, אוהבים את עם ישראל, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את הרבנים כולם, ושיריבו שם למעלה, לא יודע מה נסגר איתם, אבל אנחנו פה, זה לשבח. מה לא לשבח? בכל זאת, אני אומר תמיד, פדיחה, נגיד, אתה תבוא הביתה, אתה בא, אומר לך, תגיד, מה אמרו אצלכם בישיבה? אז אני אומר, תגיד, מה, על מה? תגיד, אתה לא בעניינים, כאילו, אתה לא יודע מה הוציאו, פשקביל, 70 רבנים, תגיד, איפה אתה חי, כאילו, אתה? אז מצד השבח, אתה אומר לחבר הזה שלך, או לאח שלך, אתה אומר לו, אחי, תרגע, כאילו, העולם לא... לא נגמר בין הרבנים, אתה יודע שיש פה עוד כמה יהודים באשדוד שלא שמעו לא על הרב הזה ולא על הרב הזה, ואנחנו הלכנו הבוקר לבית ספר אמירים כדי להגיד להם שבכלל יש תורה ויש רבנים ויש עם ישראל ויש זה. בוא, כאילו, מה נראה לך שכל העולם נמצא בתוך השטיבל שלך? יש פה עוד כמה דברים קורים בעולם. אז זה מצד השבח תגיד לו ככה. מצד שני, כדי שלא תהיה לגמרי כאילו... מחוץ לעניינים, וכן תיגע בכל זאת, יש פה דברים הלכתיים, שאתה צריך לדעת, מחר תהיה נשוי, הרב מלמד פוסק ככה, תארת המשפחה, אתה תגיד, רגע, אני פוסק ככה, אני פוסק אחרת, יבואו, יציעו לך להיפגש איזה רפורמים, תגיד, רגע, מה אני עושה? אפשר, אי אפשר, הרב מלמד נפגש, אלה לא נפגשים, מה אני עושה? לא יודע. תהיה איכשהו, תהיה קצת בעניינים. אבל לא יותר מדי, לא להיות יותר מדי זה טוב, כלומר, זה סימן טוב. לא להיות בכלל בעניינים, זה כבר, בכל זאת, טיפה ניתוק ככה ממה שבכל זאת איזושהי הוויה מסוימת שמתרחשת, נכון, לא בהוויה הישראלית כולה, בתוך איזו נישה מסוימת, אבל עדיין להיות בעניינים. כל פנים, נחזור לענייננו. אז אם כן, עם אחד מפוזר ומפורד. בפורים, הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה, בפורים ואחר כך בחנוכה. זה, הדבר הזה, בחגים דרבנן, רבנן, חכמים, כן, רבנן, של כנסת הגדולה, ואחר כך כמובן בית דין של חשמונאי, הם הבינו שזה רמז משמיים, שעכשיו זה הזמן לתת דגש מאוד מאוד חזק על הנקודה הזאת. כלומר, לבוא ולהגיד, הנה, למרות שאנחנו, לא אפשר לקרוא לזה למרות, אנחנו עם אחד, ויש לנו תורה אחת, ואנחנו כולנו עושים את אותם דברים, מניחים את אותם תפילים ושומרים את אותה שבת, הכל בסדר, אל תהיה בלחץ. אבל פה בחגים שהם דרבנן, שהם התחילו מלמטה, הם התחילו מתוארות מהשטח, קימו וקיבלו היהודים, הדר קיבלו. היה גם בחנוכה שם, הגמרא אומרת, מי שזוכרת, אני תמיד אומר, שימו לב לגמרא, שהגמרא אומרת לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל והודאה, כן? קבעום ועשאום, זה ממש מזכיר את קיבלו וקיבלו היהודים עליהם. קבעום ועשאום, אף אחד לא אמר להם. לא היה איזה, פה היה, כבר לא היה נביאים, לא היה כלום. אבל היה התעוררות. גם שם, אגב, באותה איגרת של הרב קוק, שהוא מסביר בחלק ג' על, על מהדרין ומהדרין מן המהדרין, הוא מסביר שהם ראו את זה בנס. הם ראו את הנס, איך בכלל יש שמן זית, ואיך זה שמן זית זך, ובכלל לא היו חייבים את כל זה, בכלל לא היה צריך שמן, היה אפשר להדליק בתומעה. הם ראו את המציאות, הם ראו את הנס, אמרו, הנס הזה אומר לנו משהו, הוא אומר לנו איך לקבוע את הדברים. ולכן, בשני החגים המרכזיים דרבנן, שזה פורים וחנוכה, כמובן מתחיל בפורים, דווקא פה, מי לכתחילה, שאני חוזר לרבי מלובביץ' ולכל הדברים שראינו, אז הר"ן אומר, הייתה התעוררות מלמטה. מה העומק של הר"ן? אומר, ההתעוררות הזאת, רצו לקבע אותה. היא משמעותית, היא לא סתם מזה התעוררות עכשיו, אלה עשו ביהודה לדמרו ששירות ותשבחות ואכלו בשר בארוחת צהריים. אלא הייתה התעוררות פנימית להודות, ואלה התעוררו ביום תתוו להודות. היה פה, רגע, יש פה משהו. חג הבא רבי מלובביץ' ואומר, מגילה נקראת, ב-י' א', י' ב' וי' ג'. כלומר, לא רק שקובעים י' ד' ות' ו', בגלל ההתעוררות שהייתה, אלא אומרים יותר מזה. אנחנו ממש נדייק את עם ישראל לפי הסוגים השונים, והשם ישמואל עושה את זה ממש בכמה פסקאות שלו שם, מסביר את הדבר הזה בהרחבה, מה הייחודיות של בני הכפרים. יש להם איזו ייחודיות. יש את החבר'ה של הכפרים. החבר'ה של השטח, כן? הם יש להם את הזמנים שלהם, כן? חתחילה יש להם את הזמנים שלהם. תגידו, מה זה לחתחילה? הרי בסוף, שלא צריך, לא צריך, אבל זה מסוג הדברים שהמציאות מתחברת ביחד עם הדברים הפנימיים. זאת אומרת, המציאות יוצרת, יצרה כזה דבר שלא יהיה להם עניין, והם צריכים ללכת לפרנס את זה, ואז הם הולכים. וזה מתחבר לעומק, שאנשי כנסת הגדולה כבר רואים אותו בתוך המגילה, זמניהם, זמנים הרבה תקנו להם, והם מתקנים ואומרים, כן, בוא ניתן פה לכל נישה מעם ישראל, ניתן לה את המקום שלה. וזה הבדלים בין המקומות. בלי נדר ובעזרת השם, אנחנו ניתן שיעור על ההבדל העמוק שיש בין עיר מוקפת חומה לעיר שלא מוקפת חומה. זה הבדלים מאוד גדולים. שימו לב רק, אני אסיים בזה שהרב קוק אמר לנו, שהם מאיפה אנשי הכנסת הגדולה בכלל לקחו את הרעיון הזה לחלק בין מוקף חומה ללא מוקף חומה, זה שבשושן הייתה מוקפת חומה, בתכלס, להגיד לכם שזה כאילו מה, יכול להיות שגם שושן הייתה, לא יודע, הייתה עיר בירה? בוא נגיד, כל הרי הבירה בזה קוראים בתתבר, יאללה. מה, חסר למצוא, הרי לכאורה חומה זה לא, מה זה חומה? חומה, הרב זולדן היה ראש הישיבה לפניי, יש פה ספר בישיבה, הוא עשה מחקר מדהים על הנושא של קריאה במגילה בערים מוקפות חומה בארץ ישראל בתתו. משהו, תעברו על הספר, מדהים, קומות שאתה לא מעלה על הדעת, כאילו, גם באשדוד, פגש אותי, אומר, אתה יודע, על אשדוד גם יש דיון, אני בעניותי, איפה אני ואיפה דיון, לא מכיר, אומר, אתה יודע, אשדוד, יש פה תל אשדוד, כן, הייתה חומה, לא הייתה חומה, מתי הייתה חומה, ממות יהושע, וזה, לא, יש דיונים, בחומה בסוף זה דבר שנופל, אתה לא יודע, כן היה, למה חומה? תגיד הרי בירה, אתה בטח תדע את כל ה... או כל מיני סימנים אחרים. אומר הרב קוק, לא, 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 לא. גם אנשי כנסת הגדולה, כשהם מתקנים תקנות, הם מסתכלים איך הם מסתכלים בתורה. ויש יסוד שכותבים אותו האחרונים, שכשחכמים מתקנים תקנה, הם צריכים גם טעם לתקנה, זאת אומרת, סיבה, כמו שהיה פה במציאות, היה נס, היה הצלה, אלה נחו ביהודה, את הדבר, גם צריך משהו להיאחז באיזשהו דין של התורה. כלומר, אי אפשר להמציא המצאות, צריך להיאחז במשהו של התורה. במה הם נאחזו? כמובן, פרשת בהר, פרשה שאנחנו לא כל כך בדרך כלל לומדים אותה לעומק, כי זה לא כל כך נוגע לנו, ערים פרזים, ערים מוקפות חומה, גאל בית, מחר בית, קנה בית, בדרך כלל מתבלבלים שם, סוגיות מסכת קידושין, מומלץ ללמוד אותן בהזדמנות, ולפחות תורה עם רשי. מי שעושה תורה עם רשי, זה צריך לדעת. מי שעושה כמה שנים תורה עם רשי, הוא יודע את התורה. מי שלא, במחילה, הוא חצי עם הארץ. כי אם אתה שואל אותו על איזה פסוק, הוא לא יודע, אגיד כלום. פרשת משפטים, אתה לא לומד אותה עם רשי. וואלה, אתה לא יודע שום דבר, מה זה? זה עבד, זה עבד עברי, עבד כנעני, מה קורה? איך הוא יוצא, איך הוא נכנס, באיזה קניין? רשי בא, מביא לך את הדברים העיקריים מחזל, עושה לך סדר בסיסי. אחר כך תימד תשס כולו, בעזרת השם תדע יותר. אבל פרשת בהר, יש הבדל עצום בין עיר מוקפת לעיר לא מוקפת. בכל ההתנהלות של מכירת שדות וגאולת שדות וגאולת בתים בעיר כזאת, בעיר כזאת, הבדל עצום. באו אנשי כנסת גדולה, אמרו, רגע, הנה, בתורה יש חילוק מוקף חומה ולא מוקף חומה, כנראה שהחילוק הזה הוא חילוק מהותי, גם פה היא הייתה מוקפת חומה והיא לא, מצוין, עכשיו אנחנו עושים הפרדה, כל אלה שלא יש להם גדר אחד, זה י' ד', זה גם מתאים ליום י' ד', ואת זה נראה בעזרת השם בשיעור אחר, ת' ו' זה לא סתם בת' ו', זה מתאים ליום ת' ו', זה גם יום שהוא מהותי היום הזה, ולא רק זה, הוסיפו את הכפרים, אמרו זה, ואגב, אפשר לקרוא את המגילה כידוע מראש חודש. כלומר, מי שיודע שהוא לא יהיה עם מגילה, אז קורה לפני. היו דברים מעולם, כמה שנים, ספר לי איזה מישהו בצבא שהוא באיזה יחידה, לא זוכר כבר איפה זה, מה זה היה, בקיצור, לא יודע, לא, איפה יש דברים כאלה, משהו, איזה מערב של איזה 5 ימים, אני לא יודע, לא הכרתי שיש דבר כזה. זה מערב, שוכבים, לא יודע. אז זה, בקיצור, לא, לא, כל הפורים הוא לא, הוא לא, אין מצב שהוא זה. הוא שוכב באיזה מערב, לא מגילה, ולא, אין מצב, כאילו, שום זה. אז ירושלמי אומר, כתוב, והחודש אשר נהפך לכם, אז מראש חודש כבר עקרונית במצב שהוא לא יהיה לו, יכול לקרוא אפילו לפני י' א', כן, אבל זה כבר באמת... הרחבה של הרחבה, אבל ודאי מי יהוד א', אלה ממש ימי המגילה, ובדבר הזה עצמו יש עוד כל מיני עומקים שנראה לי כבר עכשיו אין את הזמן לראות אותם, אז בלי נדר בעזרת השם בשיעור הנוסף שנעביר על הסוגיה הזאת, אז נוכל לראות עוד דברים בעזרת השם מעניינים בכל הנושא הזה. לטובה ולברכה, ברוכים תהיו, יישר כוח.